הרב בני לאו.
דיברנו אתמול בפרק למד ח' על המאיחה שהקדוש ברוך הוא מואך את איוב בארטילריה כבדה של איפה היית ביוסדי ארץ, של תיאור בריאת העולם, תיאור כל העולמות של האור והחושך, של המים, של גבולות סם לכל הבריאה כולה, איזה עוצמה של שליטה על הגשם, שליטה על הקרח, שליטה על כל דבר. ועכשיו בפרק שלנו, פרק למד ח', בעצם הארטילריה ממשיכה, ועכשיו אנחנו נמצאים בטיול בספר, אנחנו נמצאים בטיול ענק שהוא מתאר את האריות ואת הלוויות, מתאר את לידת יעלי הסלע והיילות, מתאר את חיות הפרא, מתאר את הערוד, מתאר את הרעם, מתאר את כל עוצמת הבריאה שכולה בעצם היא טיול מופלא בספארי שאין לאדם שום יד ורגל בו. יש פה תיאור מופלא של עוצמת היופי של הבריאה. דיברנו אתמול גם על ההשוואה בין מענה השם לאיוב לבין ברכי נפשי את השם. אדם עומד מול הבריאה מוקסם, עומד מול היופי של הבריאה, גם מול הפלא וגם מול הפרא. הבריאה הזאת היא כל כך מבהילה, היא כל כך גדולה, היא כל כך מעמידה את האדם בזה שאלה, מה אנוש כי תזכרנו ובין אדם כי תפקד. זאת בדיוק המטרה שעושה אלוקים לאיוב. הוא מעמיד אותו באיזה נקודת מבט אל העולם שבו האדם הוא תפל ולא עיקר. כל מי שאי פעם ביקר בספארי של ממש, בספארי גדול ששם האדם נמצא בכלוב ומתבונן באימה אל החיים של הטבע, אל הטרף, אל ההישרדות, אל חיות הגדולות והקטנות שמנהלות את החיים שלהם בדיוק כל כך גדול, באיזושהי הרמונה שיש בה הרבה אכזריות, אבל יש בה גם הרבה סדר. כדי להגיד משהו, למה הקדוש ברוך הוא בחר את המענה לאיוב בדרך הזו, אני תמתי על זה פעם ופעמיים ועשר ומאה. לא היה לי מענה למענה, לא היה לי מנוח לשאלה הזאת, למה הקדוש ברוך הוא עושה לאיוב את הדבר הזה? למה מול האיסורים הכבדים, מול הצעקה הגדולה, מול הבקשה שלו, מול התחינה והדרישה שלו לפגוש את פני אלוהים במשפט, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו לטיול בבריאת העולם ובספארי, במערכת הגדולה הזאת של הבריאה כולה? למה הוא מגמד אותו כל כך? מענה לשאלה הזאת מצאתי בחוויה מזעזעת, מרתקת, יפה, קשה. לפני לא הרבה זמן, ליוויתי ילד, נער, לממש הסתלקותו מן העולם במחלה קשה. בימים האחרונים למחלתו, רענן שמעון, בן אלינוער ומורדכי, רענן התקשה מאוד להיפרד מן העולם. הגוף שלו אחז בנשמה ולא הצליח לצאת. הרופאים כבר הרימו ידיים, משככי הכאבים כבר לא פעלו. הוא היה מטושטש, אבל לא הצליח להסתלק מן העולם. משהו אחז בו, משהו לא שחרר. בזיכרון של המשפחה, של אמא, של אבא, של האחיות ושל האח, בזיכרון שלהם היה תמון סיפור שהם נסעו באיזשהו טיול משפחתי, ורענן תוך כדי נסיעה ביקש מהם לשמוע לקרוא ולשמוע את פרק השירה. פרק השירה זה אחד מהפרקי תפילה הכי קדומים שיש לנו, אפילו לא בסידורי התפילה, אבל במסורת התפילה, מסורת עתיקה עתיקה, שיש שמייחסים אותה עוד לדוד המלך, יש מייחסים אותה לשלמה, יש חוקרים באקדמיה שאומרים שזאת היא אחת משירות הסוד הקדומות ביותר משל תקופת התנאים שלנו. ולדבר הזה שנקרא פרק שירה, יש אוסף של פרקי פסוקים לכל אחד מן הנבראים. כשקוראים את פרק השירה, יש תחושה של טיול, אני לא אגיד בגן חיות, אלא באמת טיול בספארי. כשאתה עושה את הטיול הזה בפרק השירה, אתה נמצא במקום מדהים, אתה נמצא, פתאום אתה שומע בתוך תפילה שלך, שאתה מטייל בין בעלי חיים, ואתה הולך מחיה לחיה אחרי שאתה עובר את השמיים ואת הארץ, אתה עובר את השדות ואת המעיינות, אתה עובר את האבים והשחקים, ממש כמו כמו שאיוב עובר פה מפרק למתח לפרק למתת, עובר את כל הצמחים, ואז אתה עובר לתרנגול ולתרנגולת, ליונה ולסנונית, לזרזיר ולאבז, כלומר אתה הולך לעופות, אחרי זה אתה הולך לתנינים, ללוויתן, אחרי זה אתה עובר לבהמה דקה וגסה, אתה עובר לסוס ולפרד, אתה עובר לחמור ולצבי, פתאום הפיל נכנס פנימה, והאריה והדוב והשועל והזרזיר והחתול והשרץ, כל בעלי החיים, פשוט טיול בגן חיות ענק ענק ענק, שלכל אחד מבעלי החיים יש פסוק לומר. הפיל למשל אומר, מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. הארי אומר, השם כגיבור יצא, כאיש מלחמות יאיר קינה. הדוב אומר, יישאו מדבר וערב חצרות, חצרים תשב כדר. לכל אחד מהנבראים יש פסוק, זה נקרא פרק שירה. אפשר למצוא את זה בסידורים, אפשר למצוא את זה באינטרנט כמובן, פרק גדול גדול של שירה, שהוא שירה פלאית, ורענן בנסיעה הזאת ביקש לקרוא את פרק השירה. התחילה המשפחה תוך כדי נסיעה לקרוא את פרק השירה, ופתאום באמצע צלצל הטלפון במכונית, כנראה טלפון שהיה מאוד חשוב לענות, וענו לטלפון, ושירת הבריאה הזאת נפסקה. פתאום באמצע פרק השירה, צלצול טלפון והשירה נפסקה, ורענן חרה לו מאוד, הוא כבר היה במחלה שלו, ומאוד מאוד חרה לו על הפסקת פרק השירה. בבוקר שלפני ההסתלקות שלו, אמא אלינוער נכנסה ליד המיטה שלו, והתחילה לקרוא איתו את פרק השירה. שורה אחר שורה, שורה אחר שורה, היא עברה מהשמיים לארץ, ומהארץ למדבר ולשדות ולמים, ולנערות ולמעיינות, וליום וללילה, ולשמש ולכוכבים, ולעננים ולגשמים, ולאילנות ולפירות ולדשאים, ואז לכל העופות, ולכל הבהמות, ולכל החיות, ולאט לאט, לאט לאט, רענן הלך ונרגע. ובסופו של דבר, אחרי חצי שעת שירה, עמדנו מולו, יושב בסתר עליון, עצם את עיניו והחזיר את נשמתו. אמר רבי, כל העוסק בפרק שירה בעולם הזה, זוכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, וניצול מפה גרה ומחיבות קבר ומדינה של גיהנום, וזוכה לימות משיח ולחיי העולם הבא. ואומר רבי אליעזר הגדול מהתנאים, כל העוסק בפרק שירה בכל יום, מעיד אני עליו שהוא בן העולם הבא. כל הקריאה הזאת, גם של התנאים, גם שלנו, מעמידה את האדם בתוך היקום. הקדוש ברוך הוא בוחר לענות לאיוב לא כמענה של דיאלוג ישיר אל הכאבים והאיסורים שלו, אלא במבט כולל אל הבריאה כולה. כשאתה מצליח למקם את האדם לא כפאר של כל הנבראים, לא כמלך שולט בעולמו, אלא כאיזושהי ישות שמתערבבת, שמשתלבת, שהופכת להיות הרמונית לבריאה כולה, אז האדם בענווה גדולה יוצא לפרק שירה, אומר תודה על כל דבר ודבר שחובות עיניו, על כל הבריאה כולה, הוא מבין שהוא חלק ממנה, הוא בעיקר, בעיקר מבין שהוא באמת לא מבין. פרק השירה הגדול של איוב, למד ח' ולמד ת', זה המענה של השם, זה המענה של השם שאומר לאיוב, איוב, באמת אתה לא מזמין אותי למשפט, באמת אתה רק רוצה לדעת שאתה חלק מהנבראים כולם.